טוב, צהריים טובים. אנחנו נמצאים בתשעת הימים. שבוע שעבר לא היה שיעור כי הייתי במילואים, והשבוע ברשותכם נקדיש שיעור לענייני הזמן והשעה, וננסה ללמוד איזושהי סוגיה בספר ירמיהו וישעיהו. כן. בירמיהו ובירמיהו וישעיהו, כלומר, אנחנו ננסה לראות איך סיפור תנכי של ישועה גדולה, מתגלגל במהלך ההיסטוריה ונהפך להיות הוא בעצמו אבן נגף גדולה בתוך תהליך החורבן. בסדר? מוכנים? אז בואו נתחיל. רקע, אני רק ממקם אותנו מבחינת ההיסטוריה, מבחינת איפה אנחנו נמצאים. אנחנו כרגע נמצאים בתחילת מלכותו של המלך האחרון לשושלת יהודה, תודה רבה, ברוך תהיה. זה המלך צדקיהו. הוא בעצם האחרון מרביעייה, רביעיית מלכים שירמיהו מלווה אותם, הם המלכים יאשיהו, יהויקים, יהויכין וצדקיהו. זה המלך האחרון, בימיו קרה החורבן. בתחילת ימי צדקיהו עדיין לא הכל אבוד, עוד אפשר להציל. אבל הנביא ירמיהו, אנחנו מיד נראה, הולך ובעצם מאבד את היכולת שלו להשפיע על המאורעות בגלל מה שקורה, כלומר בגלל ההקשר הרופף מאוד בין הנבואות שלו לבין המציאות. כלומר, המציאות בצורה עקבית, הריאליה, הריאל פוליטיק, מה שנקרא, מראה כל הזמן הפוך ממה שירמיהו אומר. אנחנו ננסה לעקוב אחרי הדבר הזה, ובעיקר להתמקד בנקודה מסוימת, באירוע מסוים. אז ברשותכם, בואו נתחיל. אנחנו טיפה נדלג על הערים ונקפץ על הגבעות היום, בסדר? בספר ירמיהו. עוד נתון אחד שאנחנו צריכים לזכור. ארץ ישראל נמצאת בתווך בין שתי מעצמות שמתגוששות אחת בשנייה, מצרים מדרום ובבל, אשור, אחרי זה בבל, ממזרח. וארץ ישראל נמצאת בתווך בין שתי המעצמות הללו. לעולם אנחנו לא נהיה חזקים כמוהם, אז השאלה היא תמיד עם מי, על מי ללכת, עם מי לכרות ברית. אפשר גם לראות איך מדינת ישראל בעצמה נע בין ההתלבטויות הללו, שבתחילת קום המדינה, הברית האסטרטגית הייתה עם צרפת, ומסיבות כאלה ואחרות, ביניהם גם האמברגו הצרפתי, בשלב מסוים מדינת ישראל עוברת לצבא האמריקאי, זה להחליף את כל הנשק, כל המטוסים של חיל האוויר, כולם צרפתים, מיסטר, אורגון, סופר מיסטר, מטאור, מיראז' הגדול, ופתאום במלחמת יום הכיפורים כבר יש לנו סקיוק ופנטום ואחרי זה כל האפים, 16, 15 ועד היום, נכון? אז עם מי אתה הולך? עם מי אתה הולך? עם מי זה? עכשיו פתאום סין נכנס את התמונה, רוסיה פתאום נכנס את התמונה, כל מיני סיפורים. אז זה בעצם מה שקורה שם, אוקיי? לאן ללכת? ונקודת הפתיחה של ירמיהו היא נקודה מאוד מאוד משונה, כי יש נבואה שבה הייתי רוצה להתחיל ברשותכם. אני בעצמי צריך קצת זמן להתמקם. הנה, בפרק ממ"ז. בואו נתחיל משם. זאת נבואה יחסית מוקדמת. זאת נבואה מוקדמת, ירמיהו פרק מ"ז, זאת נבואה מוקדמת שנאמרת ממש ממש בתחילת נבואת ירמיהו. בסדר? בואו נראה אותה. זה הניצנים הראשונים. פרק מ"ז בירמיהו. אשר היה דבר אדוני אל ירמיהו הנביא אל פלישתים בטרם יכה פרעה את עזה. הכותרת פה היא חשובה מאוד. מתי הנבואה היא נאמרת? לפני שפרעה מנצח את עזה, ולפני שפרעה ממשיך הלאה ומנצח את מי? את אשור בקרב קרקמיש. כלומר, הממלכה השולטת במזרח כרגע היא ממלכה מצרית, היא ממלכה אשורית. היא שולטת. מדרום מתחילה לעלות איזו אימפריה חדשה שנקראת מצרים, והיא מתחילה לנוע, יש כאן איפה המפה, היום הצטיידנו במפה, היא מתחילה לנוע, כן? האימפריה המצרית מתחילה לנוע מדרום, היא תעלה על ציר החוף, תעלה מזרחה, וכאן על הברך של הפרט, יש כאן מקום שנקרא קרקמיש, תנהל קרב מכריע, או יותר נכון תחצה כאן במגידו, כאן יאושיהו המלך יהרג, בדרכו, פרעה בדרכו לקרב קרקמיש, אז היא זה, ותנצח ובעצם תשלוט פה על כל המרחב. לפני שכל זה קורה, לפני שפרעה מתחיל במהלך הצבאי הראשון שלו, בכיבוש עזה, שזה הפינץ הראשון, כן, פלישתים, הוא עוד יעלה צפונה ויחתוך מזרח הדרך מגידו, ועל הדרך יהרוג את יאושיהו וינצח באשור, לפני כל הדבר הזה ירמיהו מתנבא נבואה. מה הנבואה שהוא מתנבא? כה אמר אדוני, הנה מים עולים מצפון, והיו לנחל שוטף וישטפו ארץ ומלואה, עיר ויושבי בה, וזעקו האדם והיליל כל יושב הארץ. מכל שעתת פרסות אביריו, מרעש לרכבו, המון גלגיליו, לא יפנו אבות אל בנים מרפיין ידיים. על היום הבא לשדול את כל פלישתים, להחריט לצור ולצידון כל שריד עוזר, כי שודד אדוני את פלישתים שהריתי כפתור, באה כורחה על עזה, נדמתה אשקלון שהרית עמקם, עד מתי תתגודדי? הוי חרב לאדוני אדנה לא תשקוטי, אספי אל תערך הרגעי בדומי, איך תשקוטי ואדוני ציווה לה אל אשקלון ואל חוף הים שם יעדה. אז כשקוראים את הפרק הזה בקריאה רופפת, זה נראה שזה כאילו מה שירמיהו מתנבא על מה שפרעה הולך לעשות. ירמיהו פרק ממזיין. מי שלא יודע איפה אני נמצא שישאל, כי אנחנו נדלג היום הרבה, ומי שלא יהיה איתי אז הוא לא... אבל הכותרת היא בדיוק הפוכה. הנה מים עולים מצפון. כלומר, אומר הנביא ירמיהו, פרעה ילך וינצח וכו'. אחרי הניצחון שלו, בפרק זמן יחסית מאוד קצר, של אנחנו יודעים שזה קרה תוך 4 שנים, תעלה מעצמה חדשה ממזרח, אוקיי? שתל... מצפון מזרח, צפון של התנ"ך זה מזרח הכוונה, צפון מזרח, תעלה, כי היא מגיעה אליך מצפון, המתקפה מגיעה מצפון, תעלה מעצמה חדשה מצפון בפרק זמן קצר מאוד. כלומר, אם הייתי תופס בן אדם אחרי מלחמת העולם הראשון, אומר לו, תקשיב, היום 1900, השנה 1917, בתוך 30 שנה, גרמניה שולטת בעולם. יצחק, לא יכול להיות, גרמניה מפורקת, על מה אתה מדבר? הסכמי ורסאי, היא ברצפה. 30 שנה, אולי עוד 100 שנה. תוך 30 שנה, גרמניה מושלת בכיפה. פה זה קרה תוך 4 שנים. בתוך 4 שנים עלה מלך בבל חדש, נבוכדנצר, ניצח את פרעה בקרב קרקמיש השני, ויורד מצפון לדרום, ולוקח את כל הביצים העזובות האלו. בסדר? זה נבואת ירמיהו שאומר אותה, עכשיו תבינו כמה הנבואה היא נתפסת בתור דבר הזו. ירמיהו אומר, עוד לפני שפרעה מכה את עזה הוא מנבא על זה שפרעה ייפול. אבל עכשיו, מה קורה במציאות בפועל? פרעה רק מצליח. הוא כובש את עזה, הוא כובש את אשקלון, הוא כובש את זה, הוא כובש את מגידו, הוא מנצח בקרב קרקמיש. ירמיהו, הנבואה נתפסת בתור דבר שהוא פשוט לא מתכתב עם המציאות. ומאז בעצם... ירמיהו מתמיד בקו, בנבואות שהוא מקבל מהשם יתברך, להיכנע לבבל, לקבל את עול מלכות מלך בבל, אבל הפוליטיקה לא הולכת עם זה. ואחת התחנות החשובות והמשמעותיות, אנחנו בעצם מנסים לענות כאן בשיעור הזה על השאלה, איך הם לא שמעו בקול ירמיהו? איך זה, הרי נביא. אבל אנחנו ננסה להראות שהמציאות הייתה כל הזמן הפוכה לדברי הנביא, בצורה דרמטית. תחנה משמעותית נוספת בהתלבטות הפוליטית הזאת, אמנם פרעה הפסיד בקרב קרקמיש השני, ומלך בבל משתלט פה על המרחב, והוא נסוג לארצו, אבל אתם יודעים איך זה במעצמות, כמו המלחמה הקרה, יום אחד זה מנצח, עם שני זה מנצח, אתה עדיין מתלבט עם מי לתת, עם מי לכרות את הברית. ואחת התחנות המשמעותיות מאוד קורית בתחילת ימי צדקיהו, בראשית ממלכת צדקיהו, אנא מכם, דלגו נא בבקשה, לפרק, איפה זה היה? פרק כף זין. פסוק א'. פרק כף זין בירמיהו, פסוק א'. בראשית ממלכת יהויקים בן יהושיהו מלך יהודה, היה הדבר הזה לירמיהו מאת אדוני לאמור. עכשיו, הפרק הזה נאמר, הכותרת היא בראשית ממלכת יהויקים, אבל הפרק הזה מדבר על דווקא על ראשית ממלכת צדקיהו. מה פשר הכותרת הלא נכונה כביכול? הפרשנים כאן מציעים כל מיני אפשרויות. אפשרות אחת שזו נבואה שנאמרה לירמיהו בימי יהויקים, להגיד אותה בתקופת צדקיהו. אפשרות שנייה שבכוונה הנביא מבלבל אותנו כאן כדי שנתחיל להרגיש את התחושה של האובדן הכרונולוגיה, אובדן השלטון, אבל זה נבואה שנאמרת בתחילת ימי צדקיהו. כמו אמר אדוני אליי, עשה לך מוסרות ומוטות ונתנתם על צוואריך. מיצג. מיצג. ושילחתם אל מי? אל מלך אדום ואל מלך מואב ואל מלך בני עמון ואל מלך צור ואל מלך צידון ביד מלאכים הבאים ירושלים אל צדקיהו מלך יהודה. מאוד מעניין. יש כאן, איך היה אומר שמעון, ועידה בליטרלית, כן? ועידה אזורית, שלום אזורי, של כל המרחב, וכולם באים אל מי? אל מלך יהודה אל צדקיהו, כלומר, הוא הגורם המזמן של הוועידת השלום הזאת, או המלחמה, איך נקרא לה. ומה נושא הוועידה? עם מי עמי האזור, מה שנקרא, יכרתו ברית? האם ללכת עם האימפריה החדשה ממזרח, שהיא נראית הדבר הבא אולי, או לשמור על הנאמנות לאימפריה הקרובה. הוא לא הביס, הוא ניצח בקרב קרקמי שהתרחש בשטח של מלך בבל. כלומר, הוא הצליח להניס את פרו משטחו. עדיין פרו יושב טוב על אדמתו, עדיין הוא אימפריה, והוא מתארגן לדברים הבאים. הוא לא ויתר כל כך מהר על ההגמוניה. זה שבבל ניצחה בקרב אחד, לא אמר שעדיין ניצחה במלחמה. והעמים כאן מתכנסים לאיזה התוועדות, התכנסות, איזה ועידה אזורית, שמתלבטים על מי ללכת. אני מזכיר לכם שהאימפריה הבבלית היא חדשה באופק. היא מחליפה את האימפריה האשורית שקרסה. מצרים הרבה יותר מבוססת, מבחינת שנים וכו'. אבל יש כאן התלבטות. לכינוס הזה מגיע הנביא עם המיצג הזה. ואומר להם, מה? וציוויתה אותם אל אדוניהם לאמור, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, כה תמרו אל אדוניכם, אנוכי עשיתי את הארץ, את האדם ואת הבהמה, אשר על פני הארץ בכוחי הגדול ובזרועי הנטויה, ונתתי עליה אשר ישר בעיניי, ועתה אנוכי נתתי את כל הארצות האלה ביד נבוכדנצר מלך בבל עבדי, וגם את חיית השדה נתתי לו לעובדו, ועבדו אותו כל הגויים, ואת בנו ואת בן בנו, עד בו את ארצו, גם הוא, ועבדו בו גויים רבים ומלכים גדולים. והיה הגוי והמלאכה אשר לא יעבדו אותו, ואת נבוכדנצר מלך בבל, ואת אשר לא ייתן את צווארו בעול מלך בבל, בחרב וברעה ובדבר, אפקוד על הגוי ההוא נאום אדוני, עד תומי אותם בידו. כן? נקודה. כלומר, זהו, תקבלו, זה ממש דבר השם לוועידה הבינלאומית הזאת. אל תשמעו אל נביאיכם, אל קוסמכם, אל חלומותיכם, אל עונניכם, אל כשפיכם, אשר הם אומרים עליכם לאמור, לא תעבדו את מלך בבל, כי שקר הם ניבים לכם. נביאים אחרים, אמרו מה פתאום, יהיה בסדר וכולי, שקר. למען ארחיק אתכם מעל אדמתכם, וידחתי אתכם באהבתם, והגוי אשר יביא את צווארו בעול מלך בבל ועבדו, והנחתיו על אדמתו נאום אדוני ועבדה וישב בה. ויש כאן גם נבואה מפורשת אל צדקיהו. בסדר? זה המצב. תקבלו את עול מלך בבל. הנבואה כאן היא מתארכת. אל המקום הזה גם מגיע חנניה בן עזור, הנביא, מגבעון, נביא אמת עד אותו רגע, ומתנבא נבואה הפוכה לנבואת ירמיהו. הוא שובר את המוטה מעל צוואר ירמיהו. את מי? את חנניה בן עזור? זאת שאלה טובה מאוד מה שאתה שואל. אני אענה עליה. חנניה בן עזור, פה בפרק כ"ח הוא נביא אמת. הוא נביא להשם, ולכן גם ירמיהו לא יודע להגיב לזה. אז מה בדיוק היה? יש כל מיני אפשרויות. אפשרות אחת היא שחנניה בן עזור, חז"ל אומרים שכשהקדוש ברוך הוא מוריד נבואה לנביא אחד, כל הנביאים יודעים. בסדר? זה יורד בקובץ, כולם יודעים, אבל רק נביא אחד מקבל את הרשות להגיד את הנבואה. אז יכול מאוד להיות שחנניה בן עזור קיבל איזה נבואת נחמה, הוא היה הנביא המוכן לנחמה, וגם ירמיהו יודע שהוא קיבל את הנבואה, ולכן הוא, אבל הוא עדיין לא קיבל את הרשות להגיד אותה. כלומר, כמו שהקדוש ברוך הוא מכין נביא, ירמיהו הוא נביא מוכן לפורענות, כביכול, ככה חנניה בן עזור הוא נביא מוכן לנחמה, אבל הוא לא קיבל את הרשות להגיד את הנבואה הזאת. ולכן ירמיהו עומד מופתע. זה נבואת אמת, אבל היא נאמרת בלי רשות. אולי אם הייתה נאמרת, אם צדקיהו היה חוזר בתשובה, מה? בלי הרשעה. ואז זה בעצם זה נבואת שקר. מה ההחלטה שמתקבלת בוועידה הזאת? היא לא כתוב כאן במפורש, אבל אנחנו יכולים להבין מההמשך העלילות שההחלטה המתקבלת היא דווקא לסמוך על מצרים. ולהגיד, אוקיי, בזל היא אפיזודה חולפת, היא גם רחוקה. לעכשיו לפתוח ציר לוגיסטי מבבל עד ארץ ישראל, הרבה יותר נוח והרבה יותר הגיוני להיות סמוך ונראה לאימפריה הקרובה למצרים, שתגן עלינו, שתשמור עלינו וכו'. ועל הרקע הזה ירמיהו הולך ומתנבא נבואות של אזהרה ונבואות של פורענות ותקבלו אותו למלך בבל וכו' וכו'. אבל עם ישראל אומר, אוקיי, כמו שהוא אולי טעה אז כשהוא התנבא נבואת פורענות על מצרים ומצרים רק הצליחה, ככה גם עכשיו יכול להיות. אבל עדיין חסר כאן משהו ברקע. למה? כי בסופו של דבר מלך בבל מגיע. הוא מגיע. והוא מתחיל לכבוש את הארץ. והם רואים בעיניים שהוא מגיע. כלומר, רואים בעיניים שנבואת ירמיהו מתקיימת. ועדיין ממשיכים צדקיהו והפקידות איתו למרוד במלך בבל. יש כאן איזה משהו שעומד ברקע שאנחנו צריכים לגלות אותו. משהו פה לא מסתדר. רבותיי. לא מסתדר את העובדה שלמרות שמלך בבל מגיע ושולט באימפריה, ושולט, הם עדיין לא נכנעים לו. הם עדיין לא נכנעים לו. כלומר, בסופו של דבר, הנביא ירמיהו אומר להם, מלך בבל הולך להגיע. הם בוחרים במצרים, מלך בבל באמת מגיע. באמת יורד למטה, כובש את הארץ. יש נבואה, אולי עוד נבואה אחת רק, שנזכיר אותה. נבואת יונדב בית רחב. זה נבואה בפרק למדי, נבואה יחסית מוקדמת בימי יויקים. פרק למדי בבקשה. הלוך אל בית הדבר אשר היה לירמיהו מאת אדוני בימי יויקים בן יהושיהו מלך יהודה לאמור. הלוך אל בית הרכבים ודיברת אותם ואביא אותם בית אדוני אל אחת הלשכות והשקיטה אותם יין. תנסה להשקוט אותם יין. ויקח את יוזניה בן ירמיהו בן חבצניה ואת איכה ואת כל בניו ואת כל בית הרכבים ואביא אותם בית אדוני לשכת בני חנן בן יגדליהו איש האלוהים אשר יצא לשכת השרים אשר ממה ללשכת מעשיהו בן שלום שומר אסף. הפירוט פה הוא מדהים. כלומר, ויתן לפני בני בית הרכבים גבעים מלאים יין וכוסות, ואומר אליהם שתו יין, ויאמרו לא נשתה יין. למה? כי יונדב בן רחב אבינו, הוא מתקופת דוד המלך יונדב בן רחב, ציווה עלינו לאמור, לא תשתו יין, אתם ובניכם עד עולם, ובית לא תבנו, וזרע לא תזרעו, וחרם לא תיטעו, ולא יהיה לכם, כי באוהלים תשבו כל ימיכם, למען תחיו ימים רבים על פני האדמה אשר אתם גרים שם. ציווה עליהם להיות בדואים. אל תבנו בתים, רק אוהלים, שום זה, בסדר? אז אם ככה, יש פה שאלה. אם הם בדואים, מה הם עושים בירושלים? הרי הם לא צריכים להיות פה. נכון? מה? לא, למה בענתות? הוא מביא אותם לירושלים. לא, לא, תכף תראה, הכתוב עונה על זה. ולבלתי בנות בתים ולשבתנו וקרם ושדה וזרע לא יהיה לנו ונשב באוהלים ונשמע ונס ככל אשר ציוונו ילדיו אבינו והיא בעלות נבוכדרצר מלך בבל אל הארץ כבר בתקופת מי? יויקים שהוא הראשון שעובר הרי יויקים מי שמינה אותו זה פרעו אבל פרעו אז מפסיד בקו קרקמיש מגיע לכאן נבוכדנצר מחליף את השם מחליף את המלך מחליף לו גם את השם ומה הוא עושה וכאן זה דבר שחשוב לדעת אותו נבוכדנצר איך הוא מגיע איך הוא מגיע לארץ? איך הוא כובש אותה? הוא לא כובש אותה מכאן. זה לא הגיוני לכבוש אותה מכאן. הדרך פה היא מאוד מאוד קשה. אתה צריך לרדת את הרי מול דום והגלעד לבקעת הירדן, לעלות את גב ההר. הוא לא עושה זה. נבוכדנצר מגיע ממזרח וחותך לקו החוף, יורד לאורך קו החוף, ומתחיל לכבוש את ירושלים ממערב למזרח וגם טיפה מדרום לצפון. כלומר, זה הכיוון. אז המקומות הראשונים שסופגים את נחת זרוע של נבוכדנצר, זה כל אזור שפלת יהודה, לכיש, עזקה וכו'. בסדר? הם בעצם הראשונים שנמלטים מן השפלה, ולופס, נמלטים לירושלים להתבצר בה. אוקיי? אז כשנבוכדנצר מגיע בתקופת יהויקים, הוא עושה את המסע הזה, ומתחיל לטטא את כל מי שנמצא כאן לירושלים, ויהי בעלות נבוכדנצר מלך בבל אל הארץ, ונאמר בואו ונבוא ירושלים, מפני חיל הכסדים ומפני חיל הרם ונשב בירושלים. ואז הנביא כבר עושה את הנמשל, שכמו שהם נאמנים לא לשתות יין, אז למה? עם ישראל לא נאמן לדבר השם. אבל מבחינתנו יש לנו כאן נתון חשוב מאוד. כבר בתקופת יהויקים, מלך בבל עשה מסע אחד, וכבש את אזור לחיש, והגיע לירושלים, ושיחק שלהם המלכים, וחזר לארצו. ובכל אופן, עם ישראל, יהויקים, ואחרי זה צדקיהו, מעדיפים פעם אחרי פעם לסמוך על מי? על מלך מצרים. יש פה איזה משהו ברקע שיושב. ואת המשהו הזה אני רוצה שננסה להבין. אז משהו אחד שעומד ברקע ואפשר להעריך בו זה החוסר היכולת שלהם בכלל לקבל אפשרות שבית המקדש יחרב. זה נראה להם דבר שהוא בלתי אפשרי, הנביא ירמיהו מדבר על זה הרבה מאוד פעמים, זה נקרא לזה בעיה אמונית, תיאולוגית. אבל יש פה גם איזה, נקרא לזה בעיה היסטורית. כל אומה יש לה, אני לא אוהב את המילה אתוס ביחס לעם ישראל, אני לא אוהב את המילה אתוס, אבל יש לה סיפורי חיים. סיפורי חיים שעליהם היא גדלה, שעליהם היא, מהם היא יונקת, שזה כאילו אוקיי, גבורת תל חי, והשיירות, וגבעת התחמושת, והקרב במיתלה, והעלייה, נכון? מדינת ישראל יש לה סיפורי חיים של אנשים גדולים, מאורעות גדולים, שאנחנו ניזונים מהם, ועליהם אנחנו בעצם חיים, ובמיוחד הם גם קצת מתבנתים אותנו. כלומר, אנחנו אומרים, אוקיי, ככה זה היה, אז הנה זה, אם זה קורה עוד פעם, הנה זה בא וכו'. אחד המאורעות החזקים ביותר, שקראו לא מזמן, לא הרבה לפני תקופת יהושיהו, כ-100 שנה לפני כן, זה מאורע שמתואר בהרחבה בספר מלכים, בפרק מלכים ב', פרק י"ט, מאוד מאוד דומה למה שקורה כאן. מגיעה הממלכה מהמזרח, לא קוראים לה בבל, אלא קוראים לה אשור. עושה מסע דומה מאוד, מבחינה גיאוגרפית, בדיוק אותו דבר. איפה היא עושה את המסע הזה? בדיוק, מלך אשור עושה את אותו מסע ומגיע לכאן. על מה שמלך בבל עושה כאן, בנחלת שבט יהודה, על מה שמלך אשור עושה כאן, בנחלת שבט יהודה, נאמרת נבואת ישעיהו פרק א', הנבואה שנקרא בשבת. עריכם, מה? שממה, עריכם שרופות אש, נכון? וישבה, והייתה בציון כסוכה בקרן, כמלונה במקשה, כעיר נצורה. ארציכם שממה, עריכם שרופות אש, ונותרה בציון כסוכה בקרן. כל פרק א', לא נוכיח את זה כעת, אבל כל פרק א' נאמר על תקופת חזקיה המלך. בסדר? לא על תקופת לא אחאז ולא יותם, אלא על תקופת חזקיהו. מתי בתקופת חזקיהו היה מצב שירושלים הייתה, שערי יהודה היו שרופות תשובה? מסע סנחריב. סנחריב מגיע, ועל הדרך הוא, והוא מגיע עד ירושלים. ומה קורה כשהוא מגיע לירושלים? יש תפילה, יש צום. ובואו נראה. פרק י"ט במלכים. כן, פה קצת דילגתי, רב שקה עולה על החומה ומדבר יהודית ואומר להם שיקנאו. ויהי כשמע המלך חזקיהו ויקרא את בגדיו ויתכס בשק ויבוא בית אדוני וישלח את אליקים אשר על הבית ושבנה הסופר ואת זקני הכהנים מתכסים בשקים ולישעיהו הנביא בן אמוץ. מי שמכיר את השמות בירמיהו זה כולם בנים של הלשכת שבנה הסופר, זה הלשכה שיש לה מקום מרכזי בירמיהו. ויאמרו אליו כה אמר חזקיהו יום צרה בתוכך ונעצה היום הזה כי באו בנים עד משבר וכוח אין ללידה אולי ישמע אדוני אלוהיך את כל דברי רב שקה אשר שלחו מלך אשור אדוניו לחרף אלוהים חי והוכיח בדברים אשר שמע אדוני אלוהיך ונשאת תפילה בעד אשר איתה נמצאה ואז הם באים אל ישעיהו וישעיהו אומר להם אל תפחדו הנני נותן בו רוח ושמע שמועה ושב לארצו ויפלטיו בחרב בארצו הוא נמצא פה מחוץ לחלון הוא יעלם הוא לא יהיה. הפסוק הבא, וישוב רב שקה וימצא את מלך אשור נלחם על לבנה, כי שמע כי נסע מלחיש, וישמע אל תרהקה מלך קוש לומר, הנה יצא להילחם איתך. מלך קוש זה? לא, כוס זה מצרים. כן. הנה יצא להילחם איתך וישו וישלח מלאכים אל חזקיהו. כלומר, מה קורה למלך אשור? מתחילה מלחמה אצלו מאיפה? מאיפה מתחילה את המלחמה? ממצרים, מהעורף. הוא עולה, שוב פעם אנחנו נזרים במפה הפירוטכנית, הוא עולה להילחם על ירושלים, ופתאום תוקפים אותו מהעורף. אז הוא נאלץ מהר מהר לקפל את הכוחות. אני מזכיר לכם שהציר הלוגיסטי הוא ציר ארוך מאוד, הוא לא יכול להרשות לעצמו להיות מותקף מהעורף על ידי מעצמה המצרית. אז זה מלך אשור, חזקיהו, מהר מהר מקפל, בורח מירושלים, והולך להילחם עם מלך אשור. לפני שהוא בורח, מה הוא אומר למלך זה? למלך לחזקיהו? אל תראה זה, אני עוד יחזור, חביבי, אל ת... קוט אמרון על חזקיהו מלך יהודה לומר, אל ישיעך אלוהיך, ותזכרו את המילה ישיעך. אני מבקש. מי מתנדב לזכור את המילה? תודה רבה ליאו. הנחש, ישיעני ואוכל, פיתוי. אל ישיעך אלוהיך, אשר אתה בוטח בו, לאמור, לא תינתן ירושלים ביד מלך אשור. הנה אתה שמעת את אשר עשו מלכי אשור לכל הארצות להחרימה וכולי, הצילו אותם, זה... אל תדאג, אני אחזור. הוא חוזר או לא? מלך אשור? הוא חוזר. הוא חוזר בגדול. הוא חוזר, הוא הולך ונלחם בקוש, מנצח אותם, ואז חוזר. בסדר? יושב על ירושלים. ואז... חזקיהו עוד פעם מתפלל, אנא השם, הם אמנם החריבו, אבל פסוק יוטט, ואתה אדוני אלוהינו, הושיענו נא מידו, וידעו כל מלאכות הארץ, כי אתה אדוני אלוהינו לבדך. ואז מגיעה נבואת הנחמה הגדולה של ישעיהו. אתם איתי? אתם מבינים שאנחנו נמצאים כרגע 100 שנה לפני תקופת צדקיהו? אנחנו כרגע בחזקיהו בכלל. סיפור שהיה. מה היה אצל חזקיהו? הגיעה ממלכה ממזרח. הייתה על ירושלים, פתאום ביום אחד היא שמעה שמועה ונעלמה. פתאום נפתח איזה מלחמה, זה כמו מזכיר במלחמת... מה התכוונת? שברחו, כן. כן, נכון. בן גוריון, השיטה שלו הייתה ברית המיעוטים. ברית המיעוטים, מכיוון שאתם הולכים להעמיק בנושא בן גוריון, אני מבין, אז... אז ברית המיעוטים. אגב, אם כבר הזכרנו, התמוטטות הצבים של יצחק רבין ערב מלחמת ששת הימים לא נבעה מהרעלת עישון, אלא נבעה מהשטיפה שהוא קיבל מבן גוריון. בן גוריון קרא לו לשיחה ואמר לו, איך אתה הכנסת אותנו למצב שאנחנו לבד? איך אין איזה ברית עם צרפת, עם משהו? איך אנחנו כאן לבד? לא עושים דברים כאלה. כי זו הייתה המדיניות של בן גוריון, אף פעם לא לבד. קדש עם צרפת ובריטניה, עם הקורדים, עם האתיופים, עם... לא לבד, כי אנחנו לא יכולים לבד. סגור סוגריים. וישלח ישעיהו בן עמוץ אל חזקיהו לאמור, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אשר התפללת אליי אל סנחריב מלך אשור, שמעתי. זה הדבר אשר דיבר אדוני עליו, בזה לך, לעגה לך בתולת בת ציון, אחריך ראש הניע בת ירושלים. אני חייב לספר לכם פה סיפור. זכיתי לפני הרבה שנים, אולי 20 שנה, לשמוע שיעור של הרב חנן פורט ביום ירושלים בבית אורות. שזה, הוא הרי נלחם שם, גיורא אשכנזי, זה. ואז היה שר החוץ הרוסי, היה בסמרטניך, ככה קראו לו, והוא דיבר עוד פעם על פתרון, ירושלים וזה, וחנן פורט דיבר, והוא לימד אותנו את הפרק, הזה, או לא זוכר איזה פרק, ואז הוא התחיל לדבר על בסמרטניך, ופתאום הוא התחיל לדבר כמו, מי אתה בסמרטניך? בזה! לעגה לך בתולד הציון. כל כך זה היה, לראות אדם שמדבר את התנ"ך. לא מהתנ"ך, את התנ"ך, זה היה חוויה בלתי רגילה. זכר צדיק לברכה. את מי חרבת וגידפת, ועל מי הרמות הכל, ותשא מרום עיניך על קדוש ישראל, ביד מלאכיך חרבת, אדוני בתאמר, ברוב רכבי אני עליתי מרום הרים, וירקתי לבנון וברכות קומת הרזב, מבחור בראשה, ועבור המילון קיצו יער כרמילו, וכולי וכולי וכולי. תשכח מזה אני מדלג, כי אני מדלג לפסוק למד א', כי מירושלים תצא שארית ופליטה מהר ציון. מי יעשה את זה? קנאת אדוני צבאות תעשה זאת. כן? הפסוק הזה הוא פסוק חשוב מאוד. מי יודע איפה הוא כתוב? קנאת השם צבאות תעשה זאת. גם אני לא זוכר איפה הוא כתוב לגמרי. זה כתוב בישעיהו... איפה זה היה? טוב, פסוק... איזשהו פסוק... מה? פסוק בישעיהו שאומר, מעתה ועד עולם, קנאת השם צבאות תעשה זאת. כלומר, הקדוש ברוך הוא ייקח... הנה, מצאתי. בישעיהו פרק ת' בשום... פרק ת' שמדבר על ישועה, על ילד יולד לנו וכולי. תסתכלו. כי ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, פרק ת' פסוק ה', ותהי המשרה על שכמו, ויקרא שמו פלא יועץ אל גיבור אבי עד שר שלום, למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כיסא דוד והמלכתו, להכין אותה ולסעדה, במשפט ובצדקה, מעתה ועד עולם, קנאת אדוני צבאות תעשה זאת. כלומר, יהיה כאן איזה מנהיג מלך, אולי זה יושיהו, אולי זה צדקיהו, אולי זה הכוונה לחזקיהו בעצמו, שקנאת השם צבאות בעצמו תלווה אותו ותגן עליו. הפסוק פה אומר שבעצם, כאילו, הכוונה לחזקיהו. קנאת השם צבאות תעשה זאת. זה הנבואה שהתנבא ישעיהו. לכן כה אמר אדוני אל מלך אשור לא יבוא אל העיר הזאת, ולא יורה שם חץ, ולא יקדמן המגן, ולא ישפוך עליה סוללה. בדרך אשר יבוא בישוב אל העיר הזאת לא יבוא נאום אדוני, וגנותי על העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי, אומר הנביא ישעיהו. והיא בלילה העולה לסדר, ויצא מלאך אדוני ויח במחנה אשור 185 אלף, וישכים בבוקר בעיני כולם פגרים מתים, ויסע וילך וישב סנחריב מלך אשור וישב בנינווה, והיו משתחווה בית נשרוך אלוהיו, ואדר מלך ושרצר עיקו בחרב, והם הנמלטו ארץ הערד, וימלוך אסר חדון בנו תחתיו. אז בואו נרגע ננסה לתבנת את המבנה. אימפריה מזרחית שמגיעה, אשור, שמגיעה, עושה מסע מצפון, יורדת לאור ציר החוף, ותוקפת ממערב למזרח את ירושלים, מקבלת שמועה על קרב שמתחילה בעורף וחוזרת לאחור כדי להילחם, גומר את הקרב, חוזרת לירושלים, ומה חוטפת? חוטפת בראש, ממלאך השם צבאות. זה המבנה. זה הסיפור. סיפור גדול. הקדוש ברוך הוא מגן על עמו ישראל. בית המקדש לא יכול להיחרב. מזכיר לכם את ה... וזה קרה לפני בסך הכל 100 שנה. 100 שנה זה היסטוריה קרובה.
אפשר... לא הסתמכו על ריאל פוליטי.
מה?
לא הסתמכו על ריאל פוליטי.
לא, שנייה. זה הסיפור שהיה. זה קרה. זה קרה אצל צדקיהו, זה קרה... עכשיו בואו נראה, בואו ברשותכם, נלך רגע לתקופה שלנו ונראה מה קרה. מגיעה ממלכה ממזרח. במקום לקרוא אשור, קוראים לה בבל. עושה מתקפה, מנצחת בקרקמיש, יורדת למצרים, ועולה לבבל, לירושלים. יושבת וצרה על ירושלים. וירמיהו ברגע הזה אומר, רבותיי, תשימו לב, הנה מלך בבל הגיע, הנה. אנא מכם, רבותיי. לכו נבקשה לספר ירמיהו הפעם ולפרק למד זין. איזה מילה אתה צריך לזכור לי?
שיחה.
תודה. פרק למד זין. וימלוך מלך צדקיהו בן יושיהו תחת קוניהו, קוניהו זה יויכין, בן יויקים, אשר המליך נבוכדרצר מלך בבל בארץ יהודה. ולא שמעו בעבדה ועם הארץ אל דברי אדוני אשר דיבר ביד ירמיהו הנביא. וישלח המלך צדקיהו את יהוכל בן שלמיה ואת צפניהו בן מעשיה הכהן אל ירמיהו הנביא למור, התפלל נא בעדנו אל אדוני אלוהינו. אז לפחות צדקיהו מתחיל באיזה כיוון טוב. וירמיהו בא ויוצא בתוך העם ולא נתנו אותו בית הכלו. כלומר, זה נמצא, אנחנו מדברים בתקופה, לפני התקופה שירמיהו נכנס למעצר בחצר המטרה, לכלא בית יונתן הסופר, או חצר המטרה, תלוי באיזו תקופה. וחיל פרעה יצא ממצרים, וישמעו הכסדים הצרים על ירושלים את שמעם, ויעלו מעל ירושלים. מי כאן ביושבים פה ידע שהיה מצור בבלי שנפסק? אנחנו רגילים שהיה כאילו רצף. מלך בבל הגיע בשרה בטבת, עשה מצור, שלוש שנים, ויוצא בטט בתמוז, ואחר כך תשעה באב. לא. מה מתברר? שהיה מצור קודם. מלך בבל מגיע, צר על ירושלים, הם רואים אותו כבר פה, ופתאום מה קורה? מצרים תוקפים אותו בעורף. אז דשאבו, אופה, רגע, זה מזכיר לנו משהו. מי איתנו? הקדוש ברוך הוא. מה קורה פה? הוא שמע שמועה, הנה הוא מסתלק. וישמעו הכסדים הצרים על ירושלים. בדיוק, מצוין, עד רבה, שיחזרו, זה המשך הסיפור. וישמעו הכסדים הצרים על ירושלים את שמעם ויעלו מעל ירושלים. אנחנו מנסים להבין, אני רוצה שנדקור את הנקודה, מתי אפילו ירמיהו התייאש. מתי ירמיהו הבין שכבר אין לו סיכוי לשכנע. ויהי דבר אדוני אל ירמיהו הנביא לאמור, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, כה תאמרו אל מלך יהודה, השולח אתכם אליי לדורשני. הנה חיל פרעה, היוצא לכם לעזרה, שב לארצו מצרים, ושבו הכסדים ונלחמו על העיר הזאת ומחדוה ושרפוה באש. כה אמר אדוני, אל תשיעו נפשותיכם לאמור. ליאור? השיעך. אותה מילה. אל תשיעו נפשותיכם לאמור, הלוך ילכו מעלינו הכסדים כי לא ילכו. בסדר, אז זה אומר ירמיהו הנביא, אבל מה קורה בתוך ירושלים בין החומות? וקוקים, מסיבות, ישועה, אלוהים איתנו, והנביא הממורמר הזה, כן, הנביא הממורמר הזה, המר הזה, המריר הזה, שממרר לנו את החיים, ירמיהו הזה, הוא זה, וגם לא חסרים, לא חסרים נביאי שקר, חצי אמת, שאומרים, הנה, התקיים מה שאמרנו, כה אמר השם, בעוד זה, שברתי את עול מלך בבל ומצרים בא לעזרה וכו' וכו'. אל תשיעו, אל תתפתו, אבל זה כל כך מפתה להאמין בדבר הזה. אבל אל תתפתו, אומר להם. אל תשיעו נפשותיכם למור, הלוך ילכו מעלינו הכסדים כי לא ילכו. כי אם יקיתם כל חיל כסדים הנלחמים איתכם ונשארו בהם אנשים מדוכרים, איש באוהלו יקומו, ושרפו את העיר הזאת באש, והיה בעלות חיל הכסדים מעל ירושלים מפני חיל פרעה. ויצא ירמיהו מירושלים ללכת ארץ בנימין לחליק משם בתוך העם. ירמיהו מבין שגם אם מלך בבל יחזור, זה לא יעזור. למה? כי המשך הסיפור. בדיוק זה, 100 שנה. אופ, 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 אופ. ממלכה מזרחית, ממלכה מזרחית. כובשים, כובשים, הולכים, הולכים, חוזרים, מתים. השם צבאות יעשה זאת. אז ירמיהו אומר, זהו. אין לי מה לדבר. גמרתי. וזאת הנקודה שירמיהו מחליט לעזוב את ירושלים. ולחזור לאן? לבית שלו לענתות. אבל תראו מה קורה. והיו בשער בנימין, ושם בעל פקידות, וכאן זה אחד הפקידים שדווקא זוכרים את השם שלהם, בדרך כלל פקידים לא זוכרים, פה בכוונה. ושמו יראיה בן שלמיה בן חנניה, והתפוס את ירמיהו הנביא לאמור, אל הכסדים אתה נופל. עכשיו, באווירה הזאת, אז עכשיו גם ירמיהו מתהפך למה? לבוגד. אתה בעצם היית סוכן כפול של מלך בבל, בוגד. אתה נגד הקדוש ברוך הוא, אתה גם נביא שקר. ועכשיו, כשהתוכנית שלך לא הצליחה, אז אתה ממהר לעלות על צוללת ולברוח.
אתה פונה צפונה,
ממהר לברוח למלך בבל, כי כנראה התוכנית שלך לא הצליחה. אל הכסדים אתה נופל. ויאמר ירמיהו שקר, אינני נופל על הכסדים. אבל לך תאמין לירמיהו. אתם מבינים שכל הסרט הוא אחר. הכל זה ברור שהקדוש ברוך הוא איתנו. וזה ברור שהקדוש ברוך הוא עושה למלך בבל מה שעשה למלך אשור, ושאתה ירמיהו סוכן סמוי של, או כפול או בוגד של מלך בבל. ולא שמע עליו, ויתפוס יריעה בירמיהו ויביאו אל השרים, ויקצפו השרים על ירמיהו, ויקו אותו, ונתנו אותו בית האסור, בית יונתן הסופר, כי אותו עשו לבית הכלא, ומשם הוא הולך לבית הזה, ומשם כמעט הורגים אותו. בפרק הבא, זורקים אותו לבור עתית, מיטה אכזרית, ומיטה משונה, הוא ניצל בניסי ניסים על ידי עבד המלך, כושי עבד המלך, נכון? מציל אותו. עבד מלך הכושי. מה שניסינו לראות כאן ביחד זה איך סיפור אדיר של ישועה של עם ישראל 100 שנה קודם לכן מהווה כרגע אבן נגף משמעותית בפני הנביא למילוי תפקידו. העם חי בסרט הקודם וזה קורה להם אחד לאחד אותם מילים, והנביא ירמיהו אומר להם, אבל הפעם זה שונה, והם לא מאמינים לו. ובעצם היכולת של ירמיהו להצליח למלא את תפקידו היא מאוד מאוד מורכבת כשזה האופן. אז בעצם איפה התחלנו? התחלנו מהוועידה האזורית שהתכנסה בתחילת ימי צדקיהו, שכבר שם אמר ירמיהו, תלכו עם מלך בבל ולא עם מצרים. אבל הם מחליטים, שרי החוץ והשגרירים והביילינים והפונדקים וכל האלה, ללכת עם מצרים, כן? אוקיי, ואז מלך בבל מתחיל להגיע וכל זה, ופתאום, לא מתאום הנשייה, אלא מהזיכרון הקרוב ביותר, צף ועולה סיפור אחר, נרטיב אחר. הם מספרים לעצמם שהם הצדיקים, ושהקדוש ברוך הוא איתם, ולא יכול להיות שהבית יחרב, וזה קורה להם מול העיניים אותו דבר. אותו דבר, בול.
ואנחנו היינו חושבים
כמוהם. הנה פה, כה אמר השם, אל תשיעו נפשותיכם. אל תשיעו נפשותיכם, למור, הלוך ילכו הכסדים. הוא אומר לנבואה מפורט, הם יחזרו והם יחריבו. הוא
לא אמר שהעם טעה בזה שהוא אמר,
הוא אומר את זה בכל צורה אחרת אפשרית. כן. נו. אני מצטרף לחולקים על דעתו, ואני חושב שלא יכול בגלל ההבדלים המשמעותיים שיש בין תקופתנו לתקופת הנביא, ואופי הגאולה שהוא שונה. נכון. בסדר, אבל יש כאן, טוב, אז זה לא, אפשר להעביר על זה שיעור, עברתי על זה נראה לי פעם שיעור, אבל אני רק באתי להראות את התמונה המדינית בה פעל ירמיהו, ואיך המאורעות נראים ממש אחד לאחד, ולכן בעצם ירמיהו, אנחנו אומרים, איך יכול להיות שנביא השם מואשם בבגידה, אבל תראו איך המציאות עצמה בעצם מאוד מאוד כאילו דחפה למקום הזה. אפשר להגיד שבעצם, כמו שאומר הנביא ירמיהו בעצמו, באיכה, לא האמינו מלכי ארץ כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. מי מלכי ארץ? יכול להיות מלכים בארצות, יכול להיות המלכים של ירושלים בעצמה, לא האמינו שדבר כזה יהיה אפשרי. וכשאתה לא מאמין, יש לך, הרי כולנו בנויים על אקסיומות. לכל אחד מאיתנו יש מספר אקסיומות, ועליהם אנחנו, נכון? גם האמונה היא הנחת יסוד שאתה מניח, נכון? גם המתמטיקה. יש לנו כל מיני אקסיומות, מקווים מקבילים למפגשים, וזה, ואז הם בונים את גיאומטריה שלמה. אז יש להם, הם מניחים אקסיומה, מה האקסיומה? הבית הזה לא יכול להיחרב. ועל האקסיומה הזאת כל המציאות מתפרשת. אבל המציאות גם משתפת פעולה עם הדבר הזה, זה ממש תבניות דומות וזהות, וזה בעצם מה שהביא אותנו למורכבות. אפשר להגיד שהפעם הראשונה שהם באמת מבינים שירושלים יכולה להיחרב, זה כשהיא נחרבת בפועל. מאה שנה בערך. כן. מנשה מולך 52 שנה, ואחרי זה עוד 13 שנה של יאשיהו, ועוד המון קצת, בין 80 ל-100 שנה. נכון. בסדר, אנחנו כאן במכון מאיר, בכיתה עם המזגן, אז אנחנו, יש לנו, קל לנו לפרשן, אבל זה לא היה אתגר פשוט. יהפך לנו לששון ולשמחה, אמן ואמן. נכון תהיו.